מעדיפים לומר שהוא אלוהים חיים ולא חלילה אלוהים מתים, למרות שהחיים המוכרים לנו ודאי שהם לא שייכים לגביו. אבל אומר הכוזרי שהאמת הוא, מצד האמת הוא מעל מושגי החיים והמוות. כן, כדי לשלול את ה... כי יש אלילים, יש אלוהים מתים, שהם האלילים, הם אלוהים מתים, הם חסרי כל כוח וחסרי מציאות. אנחנו אומרים אלוהינו אלוהים חיים. מה? כי זה מסורבל, כי זה מסורבל, זה גם לא, זה גם אנשים לא יאהבו את זה, כי זה לא אומר להם מה כן, הם רוצים לשמוע מה כן. הקריאל אומר שבעצם זה לא כן אלא זה מה לא בעצם. ואף יש שאנו שוללים מן הזמן דרך משל את החיים, ואין זה מחייב שיהיה אמת לפי שאין מדרכו קבלת המוות והחיים. כן, כבר אומר, זה דוגמה יפה, הוא אומר הזמן הוא חי או מת. הזמן מושג, אפילו מושג שהוא פחות או יותר כן מובן לנו, פחות או יותר הזמן, אנחנו מבינים שהוא לא חי ולא מת. מושגי החיים והמוות לא רלוונטיים לגבי הזמן. אז כאן לחומר לגבי הקדוש ברוך הוא. כי את הזמן אני לא צריך לעבוד, ואני לא צריך, כאילו, כן יש עניין ש... כן, דיברה תורה כלשום לאדם, אני כן צריך לחוות את קרבת השם, ולכן התורה מתארת את הקדוש ברוך הוא בתארים אנושיים. הזמן, אני לא צריך, כן, שיוויתי הזמן הנגדי תמיד, להרהר בו ושכבי ומקומי ודבק בו וכו' וכו'. את הקדוש ברוך הוא אני חייב לתאר, כי אחרת הוא יהפך להיות דבר מופשט ומרוחק מדי. והקונפליקט הגדול הוא שמצד אחד אני חייב לתאר אותו כדי לחוות את קרבתו וכדי כל הזמן להתמקד בו ולהתכוון אליו, אבל מצד שני כל התיאורים שאני אתאר אותו הם תיאורים אנושיים וסופיים, כי זה עולם המושגים שלי והוא אינסופי. אז זה מין קונפליקט כזה שהוא לא אז אתה ממציא. אם אתה לא מבין, אם אתה חושב שהוא באמת חי, אז זה המצאה וטעות. אבל אם אתה מבין שבעצם הביטוי אלוהים חיים הוא תואר שלילה, אתה לא ממציא, אתה אומר אני מסלק את הטעות היותר גדולה, אני לא אומר מה כן, אני אומר מה לא. כן, כמו שאין זה מתחייב ואומריך כי האבן אינו חכם שתתאר אותו בשכלות, וכשם שהאבן גרוע מכדי לקבל את החוכמה והשכלות, האבן היא לא חכמה אבל היא גם לא טיפשה, כי טיפש זה בן אדם שיכול להיות חכם והוא טיפש, אלא האבן אנחנו לא נגיד שהיא טיפשה למרות שהיא לא חכמה. אז האבן לא שייך להגיד עליה חכמה וגם לא טיפשה, בגלל שהיא למטה ממושגי החוכמה והשכלות. ככה העצמות האלוהית נעלה מלקבל את החיים והמוות וגם את החוכמה והשכלות דרך אגב. עכשיו תגידו, טוב, אז הוא לא חי כחיינו והוא לא חכם כחוכמתנו, אבל הוא כן חכם וכן חי. להגיד את זה, זה כבר זה כמעט מליצה ריקם לתוכן, כי חיים שהם לא כמו החיים שלנו וחוכמה שהיא לא כמו החוכמה שלנו וגבורה שהיא לא כמו הגבורה שלנו, אז בעצם אני לא מבין על מה אני מדבר. אז עדיף להגיד שאני לא מבין על מה אני מדבר. כן? חיים שהם לא כמו החיים שלנו, אז הם לא החיים, הם משהו אחר. זה סתם משחקי מילים.
אבל חלום לא החיים, קרם, אני מגיע בגיבור.
נו?
נכון,
לא.
זה לא...
כן, אבל שם זה, אני לא צריך להגיע לזה. יכול להגיד שאני קורא לו חנון כדי לא להגיד שהוא אכזר וכו', אבל שם זה כבר ביחסו אלינו, בהתגלותו אלינו. לא, לא, כי זה לא מרחם, כי זה מרחם, זה מה שהסברנו. רחום, המשמעות של רחום, למרות שזה דקדוקית אני אומר את זה כתואר שם, אני מתכוון לומר מרחם כתואר פעולה.
גם שהוא מרחם,
כן,
הביטוי רחם שאני מכיר הוא לא אף פעם לא נדמה
לזה. יש להבחין בין בעצמות או בפעולה. בפעולה כן, למה לא? הוא מרחם? למה לא? בפעולה הוא מרחם. בפעולת הרחמים, מה זה מרחם? הוא נותן לי חיים, הוא מרפא אותי, הוא מציל אותי מזה מזה, זה רחמים שאני מכיר. הרבה יותר אולי... מה?
זה
כמו
שאני בכלל לא שייך בהם. הרחמים שלנו בכלל
לא
שייך בהם.
לא הבנתי. בפעולת הרחמים? פעולת הרחמים זה אני כן מבין, כי הוא מדבר איתי בשפה שלי. כן, הוא איתה תחגוצה, דחין לחיש לה, ככה שזה שהוא עושה לנו, מתנהג איתנו לפי הבנתנו. וכשם שאינו מקבל את האור, כן, ככה עצמות האלוהית נעלה מלקבל את החיים והמוות, וכשם שאינו מקבל את האור והחושך. ואילו ישאל אותנו השואל, האם אותה עצמות מאירה או חשוכה, האלוה מאיר או חשוך, נאמר לו על דרך העברה, מאירה, בטח שכן, מחשש שיעלה בדעתו לחשוב שכל שאינו מאיר, הרי הוא חשוך. אבל על דרך האמת יש לנו לומר שאין סובל האור והחושך כי עם הגופים, גוף הוא או מאיר או חשוך, והעצמות האלוהית איננה גוף ואין לתארה באורה ולא בחשכות, כי אם על דרך הדמיון, דמיון הכוונה הדימוי, כן, הכוונה דבר מאיר ונפס לנו כדבר חיובי וכו', אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא זה אור גדול וכו'.
מה שמסבירים לעיוור, מה זה
צבעים? טוב, או, כן, או לשלילת התארים הגרועים, אני אומר שהוא מאיר כדי שלא יחשבו שהוא חשוך, וכך אינו מקבל החיות והמוות כי עם הגופים הטבעיים. חיות ומוות זה פונקציה של גוף, אבל העצמות האלוהית מרוממת ונעלה מהם. ואם נאמר, הנה זה מה שאמרתי מקודם, ואם נאמר חיות לא כחיותנו, או חי ולא כחיותנו, וחכם שלא כחוכמתנו וכו', הרי זו כוונתנו, כיוון שאיננו מבינים חיות כלל, כי אם, יש פה טעות, לא אם אם, אלא כי אם חיות שלנו, הרי כאילו אמר, איננו יודעים מהו. בסדר, אז אם זה החיות שלא כחיותנו, אז זה כבר משהו שאנחנו לא מבינים אותו בכלל. חוכמה שלא כחוכמתנו וכו', אז טוב.
אז,
כן.
אבל הרבה במשפט ההפקת של התארים רק של ההמון, זה לא מתחיל,
זה לא רק האמון, זה כל אחד צריך, כי אתה לא, הטבע הוא כזה, מה זה התארים? התארים זה לא רק בדיבור, זה גם במחשבה. אני תגיד, בסדר, אני לא אתאר אותו בדיבור, לחשוב עליו אתה כן צריך, אבל זו כל העבודה, נכון? כל העבודה היא שיביתי השם נגדי תמיד, אלו דווקא הדרגות לא של האמון, של החסידים הכי גדולים. אז יש פה מין קונפליקט שאוי לי מיצרי, אוי לי מיותרי, אוי לי מומר, אוי לי לא אומר. יש פה מצד אחד, אם נגיד שזה לא מדויק, זה לא נכון, זה לא זה ולא זה, ישכח האלוה מליבנו כבר, אין לנו. מצד שני, אם כן, יש לי רק כלים אנושיים, מוגבלים סופיים, לחשוב ולתאר את האינסופי האלוהי הבלתי מוגבל. אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה? כלומר, אני צריך מהו קו האמצע? קו האמצע זה כן להשתמש במושגים האנושיים וכו', כי אין לי כלים אחרים, וכנראה ככה כתוב שאנחנו רוצים שנעבוד אותו, כי הוא לא נתנו כלים אחרים, נכון? ריאל אמר, לו ידעתי ויטיב, אז לא יודע את עצמו. אז להשתמש בכלים שלי, אבל תמיד לזכור שזה יחסי, זה מושאל, זה על דרך העברה, זה על דרך השלילה, זה דיברה תורה כלשון לאדם, זה לפי הבנתי ולא לפי מציאותו. כן להשתמש בזה, ובתנאי שנזכור את הנקודה הזו.
למה פה לדמות אותו כמלך?
מלך זה לא תיאור עצמי שלו. כשאתה אומר מלך זה תפקיד,
זה
קשר. מה, בתור דמות אנושית? בגלל שזו הגשמה, זו הגשמה ממש, כן? לא, לא, אני גם לא מייחס לתכונות. אני מייחס לתכונות ואני אומר שהוא לא כך. מה? לא, אבל זה סתם, אבל זה לשפוך שמן על הבערה, כמו אנחנו מנסים לזכך את המושגים, וזה רק מעבה אותם, כן? גם ככה יש לנו בעיה שתמיד אנחנו נוטים לברוא אותו בצלמנו, כמו שאמרנו אתמול. אז צריך לנסות להשתחרר מזה, ולא לעצים את הנטייה הטבעית ממילא. הרמב״ם למשל במורה, יש לו רעיונות מאוד יפים שם, הוא אומר שנכון, דיברה תורה כלשון לאדם וכו', אבל נשים לב שגם כשהתורה משתמשת בביטויי הגשמה, יש ביטויים ויש ביטויים. למשל, חוש הריח והרעות והשמע, אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא. חוש הטעם אף פעם לא. גם הקורבנות הוא מריח את ריח הניחוח, למה הוא לא תואם על האש, עושים לו על האש, למה הוא לא אוכל את הקורבנות, למה הוא רק מריח, למה את חוש הטעם והמישוש, רק שלושה חושים אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא ולא את הטעם והמישוש. אומר רמב"ם פשוט מאוד, כי טעם ומישוש זה מחייב מגע צמוד, כדי לטעום אני צריך ללקק עם הלשון, כדי למשש אני צריך לעשות כך. שמיעה, ריח וראייה זה יכול גם מרחוק. כלומר, התורה גם כשהיא דיברה בשום לאדם היא עדיין שמרה על דיסטנס מסוים. בסדר, הוא כביכול מריח, רואה ושומע, אבל מרחוק, הוא עדיין לא צמוד למציאות שלנו. אז שוב תגיד, אבל מה זה משנה? לא, אתה רואה שהתורה, או הרמב"ם אומר למשל שמייחסים לקדוש ברוך הוא איברים כמו ראייה שהיא מבטאת השגחה, או דיבור וכו', אבל למשל פעילות מעיים התורה לא תייחס לו. למה לא? כי זה אצלנו זה משל דבר לא מכובד. כן, זה דברים מאוד יפים, ממש ככה, מה? בסדר, יד השם היא מבטאת גבורה, אבל יד זה לא דבר שלילי אצלנו. כלומר, בביטויים שגם אצלנו נחשבים לא מכובדים, לא מייחסים לקדוש ברוך הוא. גם ביטויי האנשה, יש שמשתמשים בהם, למרות שגם הם לא מדויקים, ויש שגם לא משתמשים בהם. כן, זאת אומרת, המטרה היא לעדן את המושגים. זה לא, כבר אין לנו מושגים אחרים, אבל להשתדל לעדן אותם, להשתדל להבין שהם על פי מושגנו ולא על פי מציאותו. לא לשעבד את ה... זו חוכמה גדולה, כלומר, לא לשעבד את הקדוש ברוך הוא למוגבלות שלנו, למושגים שלנו. צריך פה הרבה הרבה עבודה של לטהר את המושגים עד כמה שאפשר. אני אומר, ילד קטן אומר, ששאלו אותו איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, אומר, הוא נמצא בשמיים. ילד גדול, שואלים אותו איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, אומר, הוא נמצא בכל מקום. זה לא נכון, זה ילד גדול אומר כך, בן 60, 70, לא משנה, אבל זה לא נכון. התשובה האמיתית על פי חז"ל, תראו במדרש תחילת פרשת ויצא וכו', ויפגע במקום, הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מה, הוא לא נמצא בשום מקום? לא, גם לא נכון, הוא עכשיו הבלט אותי לגמרי, הוא לא נמצא בכל מקום, הוא גם לא נמצא בשום מקום. איפה הוא נמצא? הוא נמצא ולא במקום, הוא נמצא ולא במקום. הוא ברא את מושג המקום, הוא מקומו של עולם, בלשון חז"ל, מה הכוונה הוא מקומו של עולם? הוא ברא את מושגי המרחב, ואין העולם מקומו. היום זה פשוט, היום אגיד לך כל פיזיקאי שמושג חלל ומקום זה מושג ששייך רק בחומר. יש מי שאומר שאפילו אין בכלל מושג של חלל ומקום, אלא רק סידור הגופים יוצר תחושה של חלל. אם יש פה גוף מסוים, פה גוף מסוים, אז נוצר חלל, אבל בעצם בכלל לא ברור שיש כזה ממד אמיתי של... אז אם ישאלו אותנו איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, נגיד הוא נמצא ולא במקום. עכשיו זה שהוא נמצא, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא מעל מושגי המקום. למה אתה משאבד אותו למושגי המקום? אותו דבר גם למושגי הזמן, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, אנחנו לא מתכוונים שהוא נמצא כל הזמן, כי עוד פעם השפלנו אותו. זה כמו לקחת את הצייר ולהכניס אותו לתוך המסגרת של התמונה שהוא צייר. הוא צייר את התמונה, אתה רוצה עכשיו להפוך אותו לחלק מהתמונה. היה הווה ויהיה זה אומר, הרי אין זמן נצחי, זמן הוא זמני, אין זמן נצחי, נכון? היה הווה ויהיה, והכוונה היא שהוא ברא את הזמן ואין הזמן נחל עליו. אז שאני אומר שהוא היה הווה ויהיה או קדמון, אני מתכוון שמושגי הזמן לא חלים עליו. ולכן גם לא שייך לשאול מה היה לפני שנברא העולם, למה כזה שהוא החליט לברוא עולם דווקא אז. דווקא אז זה לא שאלה, כי רק אחרי שהוא החליט לברוא את העולם הוא ברא את הזמן, אבל אפשר לדבר על אז. אבל לפני זה גם מושג של זמן. אז מה היה לפני שנברא העולם? אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחר שנברא העולם. מה המשמעות של התפילה הזו? שאתה לא במושגי הזמן, אתה בראת את מושגי הזמן. קשה לנו לקלוט את זה מאוד, כי אנחנו מכירים רק דברים שהם במושגי זמן ומקום. אבל צריך לעשות את העבודה הזו, להשתחרר מהדברים האלה. אז הוא נמצא ולא במקום, ונמצא ולא בזמן, ולא נמצא כל הזמן, ולא נמצא בכל מקום, ולא נמצא בשום מקום. זה שאלות שלא שייכות לגביו, כמו שלא שייך לומר, האם האבן חכמה או טיפשה. ראינו דוגמאות יפות מאוד. כן. והנה אומרנו אל חי ואלוהים חיים, אין זה אלא ביחס מקביל לתארי נעבדי העמים, זה מה שעניתי מקודם, שהם אלוהים מתים שאינם פועלים מאומה. או גם אם הם כן פועלים, אבל אין להם יכולת משלהם. כלומר, הפסילים הם ממש מתים שאינם פועלים מאומה. השמש פועלת. פועלת הרבה, אבל כרובוט היא פועלת מכוחו התברך, אז אנחנו לא מייחסים לכוח עצמי. אז אלוהים חיים, זה בהנגדה לאלוהים מתים. ועל דרך זה אומרו אחד, אומרים השם אחד, לשלול ממנו הריבוי, כדי שלא יובן שניים כמו הפרסים, או שלושה כמו הנוצרים, או מספר גדל והולך כמו אצל היוונים או משהו כזה, לא כדי לקבוע לו את האחדות המובנת אצלנו. כי האחד אצלנו, האחדות המובנת לנו, ומה שנתחברו חלקה ונדמו זה לזה, כמו שתאמר עצם אחד ועצם אחד ומים אחד ואוויר אחד, ותאמר על הזמן על דרך הדימוי בגוף המחובר יום אחד ושנה אחת. אבל העצמות האלוהית מרוממת מן החיבור והפירוד, ואנו אומרים אחד לשלול הריבוי. כלומר, גם מושגי האחדות שלנו אינם אלא מושגים יחסיים. אנחנו לא מבינים באמת מהי משמעותה של אחדות השם. יש הרבה אחד, זה דבר מאוד יחסי. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? הגוי האחד הזה הוא כולל ברוך השם מיליוני פרטים, הוא ממש לא אחד. אלא מה? ביחס ל-70 אומות, אז יש גוי אחד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אז יש, כן, יש את גוי אחד בארץ, ויש גם אדם אחד, ניקח את ראובן, שהוא יהודי אחד בתוך הגוי האחד הזה, אז הוא גם כן ממש לא אחד, יש בו הבחנות, יש בו ראש, יש בו רגליים, יש בו צד ימין, צד שמאל, פנים ואחור, הוא מורכב ממולקולות ומתאים וכו', זה בכלל לא אחד, זה תרכובת של המון המון דברים. וגם אם ניקח, אפילו אם ניקח את המספר אחד, שזה אולי האחדות הכי מופשטת שאנחנו מכירים, המספר אחד מתחלק לשני חצאים, מתחבר בשניים, כלומר אחד ועוד אחד שווה שניים, הוא יחסי להמשך, הוא אחד ביחס למספר, זה בדיוק העניין, כל האחדות שאנחנו מכירים היא אחדות יחסית. רק האלוה הוא אחד בעצם, האחד המוחלט, שאני לא מבין מה זה, אני אומר פה ביטוי שאני לא מבין אותו, כי כל האחדים שאני מכיר הם אחדים שאולים, יחסיים, אבל אני אומר שהוא השם אחד ואיני מבין את אחדותו אלא לשלול ממנו את הריבוי, אבל כל מושגי האחדות שלי הם מושגים יחסיים ועל כן הם לא מבטאים את אחדותו.
האחד הזה גם כן הוא ביחס לריבוי.
לריבוי. איזה אחד? ביחס להשם?
שהשם הוא אחד.
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר פה, נכון, אבל בעצם אתה לא, אז בעצם זה תואר שלילי, שאתה אומר שהוא אחד, אומר הוא לא שניים, לא שלושה וכן על זו הדרך, כן? זה מה שהוא אומר. אותו דבר דרך אגב גם ביחס למושג החיות, כמו שראינו, אלוהים חיים. המושג חיים שאנחנו מכירים זה חיים נבראים, זה החיים שלנו, אז הוא מעליהם, כן? גם מושג החיות אפשר לראות, יש גזר חי. גזר חי הוא מעולם הצומח, הוא, מה זה גזר חי? ביחס לגזר המבושל הוא נקרא חי, אבל חיים עלובים, נכון? או אני יודע מה, תן לי בשר, אתה רוצה בשר מבושל או בשר חי? הוא שואל אותי בסופר, הבשר החי הזה אולי פעם היה חי, עכשיו כבר הוא בא במקרר, אלא מה, הכל בהשאלה, אם יש בשר מבושל יש בשר חי. גם החיים שלנו זה חיים יחסיים, אוי להם לאותם חיים. אז מה זה אלוהים חיים? אני בעצם אני לא מבין, אני רק אומר שהוא לא מת או שהוא לא כך וכך. כן, יום אחד, שנה אחת, זה הכל מושגים יחסיים. יום אחד מורכב מהרבה שעות שמורכבות מדקות ומשניות, זה לא אחדות אמיתית. כן.
שלום אמר שחי זה פעיל.
מה?
שלום אמר שחי זה פעיל.
פעילות היא מבטאת את החיות. כן, הכי נעמי, זה מה שאנחנו מנסים.
זה תואר חיובי לדבר.
נכון. לא, זה לא חיובי, כי גם... לא, זה לא חיובי, אלא זה כבר תואר השפעתי. יש את הסוג הראשון של תארי השפעה, הכוונה תארי פעולה. תארי פעולה, כן. זה כבר... כן, וכן ראשון, אמרנו שהקדוש ברוך הוא ראשון, לשלול ממנו האיחור, להגיד שהוא לא, ששום דבר לא קדם לו, לא לקבוע לו הרשיות, כי רשיות זה מושג של זמן, כמו שדיברנו מקודם, הוא בורא את מושג הזמן והוא לא אפשר לתאר אותו במושגי הזמן. וכן אחרון, לשלול ממנו ההיעדר, דיינו שהוא לא יתאפס יום אחד ויעדר, לא לקבוע לו הסופיות, כי אני ראשון ואני אחרון, ראשון ואחרון זה מושג של זמן, ראשון ביחס ל מה שאחריו, אחרון ביחס למה שלפניו, כל זה לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא. הראשון והאחרון זה בא לומר שאין לפניו ולא אחריו, אבל האמת היא שהוא מעל המושגים הללו. וכל התארים הללו אינם מתחייבים לעצמות ואינם מתרבה בהם. הרי שאלת המלך הייתה שמכל התארים הללו נובעת הגשמה וכו', הוא אומר זה לא נכון, הנה אתה רואה, אני מסביר, אלו תארי פעולה, אלו סתם תארים שמתארים את שבחנו אליו, את מה שאנחנו מגרומים אותו, ואלה תארים שהם בעצם תארי שלילה, גם אם הם לא נאמרים כלא מת, או אני יודע מה, לא חשוך, אבל בעצם משמעותם היא תארי שלילה. שהקדוש ברוך הוא לא... לא נובע ממנו, לא נובע מכך, כלומר הכוונה, אם אתה מתאר אותו בהרבה תארים, אז אולי אתה מדבר על, על, על ריבוי בו, על בחינות שונות בו. הוא אומר לו לא, אתה רואה שלא, כי זה או פעולות שונות שיוצאות מהאחדות המופשטת, או שלילת טעויות שונות שעלולות להיות, אבל זה לא מרבה בו, זה לא הופך אותו לבעל בחינות שונות וכו' וכו'. מה? איפה? ואינה מתרבה בהם, האחדות, העצמות, סליחה. וכל התארים הללו אינם מתחייבים לעצמות, כן, הם תארים שלא נוגעים בעצמותו אלא לפעולותיו או לשלילת טעויות, תפיסה לא נכונה, ואינה, עצמות אינה מתרבה בהם. אבל התארים הקשורים בשם המפורש, הרי הם הנגזרים בלי אמצעים טבעיים. כגון יוצר ובורא, עושה נפלאות גדולות לבדו, כלומר במשפטו ורצונו המוחלט, בלי התמצאות סיבה אחרת. כלומר, מה כוונתו כאן? אני חושב שהוא מתכוון שהשם המפורש, התארים שקשורים לשם המפורש, זה תארים שמתייחסים לבריאה או לנס, כן, יוצר, בורא, או לנס, עושה נפלאות דעות לבדו, לא להנהגת ההנהגה הנסתרת הטבעית של העולם, שזה בא לידי ביטוי בשמות אחרים. ושמה לזה נתכוון באומרו, והראה אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, כן, ושמי אדוני לא נודעתי להם, כלומר בדרך הכוח והניצחון, כמו שאמר לו, הניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלכים, ולא ברא להם מופת כמו שברא למשה, ואז אמר, ושמי אדוני לא נודעתי להם, כוונתו ובשמי השם, כן, כי היה צריך לומר, ושמי השם לא הודעתי להם, נכון? מה זה ושמי השם לא נודעתי להם? אומר יעל, ובשמי, יש פה בית נסתרת, ובשמי השם לא נודעתי להם, כי הבית אשר באל שדי, כן, גם מבחינה דקדוקית, והראה אל אברהם ויצחק יעקב באל שדי, הבית הזו תמתח אותה גם ובשמי נודעתי להם באל שדי, ובשמי השם לא נודעתי להם. כי הבית אשר באל שדי משמשת גם לה, גם ובשמי. כן, לא ושמי, אלא
ושמי. הבית אשר באל שדי.
מה? הבית אשר באל שדי. לא, והראה אל אברהם יצחק יעקב באל שדי. הבית הזו של באל שדי. אשר נמצאת באל שדי. לא. הבית אשר באל שדי. בסדר, לא משנה. כי הבית אשר באל שדי משמשת גם לה. כלומר, הוא מתכוון ככה, שההנהגת הקדוש ברוך הוא עם האבות הייתה הנהגה טבעית. הקדוש ברוך הוא השגיח עליהם, ואברהם ניצח את ארבעת המלכים, ויצא חי, הוציא שרה שם ברכוש גדול מפרעו, ויצחק עם אבימלך, ויעקב עם לבן וכו' וכו'. אבל הכל, עם כל ההשגחה, הייתה השגחה נסתרת, שהיא מתבטאת באל שדי. אתמול אמרנו ששדי מורה על צמצום. די בכך, כן? אבל שמי השם, שהוא מתייחס או לבריאה, או לעשיית נפלאות, לא נודעתי להם, הכוונה לא שהם לא הכירו, נודעי שכן, אבל לא פעלתי איתם בהנהגה כזו שהיא, שאני עומד עכשיו לפעול איתכם, כמו שאומר השם למשה בסנה, להפוך פה סדרי בראשית, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה וכו'. כן. השם המפורש זה הוויה, והתארים הקשורים בו, הכוונה, השם המפורש תמיד מתייחס ליצירה, בריאה, עושה נפלאות גדולות לבדו, להנהגה ניסית. כן, ליצירת יש מאין או לשינוי הטבע, להנהגה ניסית. מה שאין כן אל שדי, הוא מבטא את השגחת השם בטבע, בצמצום, די בכך. כן, הוא מסתתר דרגה אחת אחורה, לוקח קצת אחורה. ישיר ועקיף, כן. מה? איפה? אני לא רואה. הכוונה היא ש... הקדוש ברוך הוא פורץ את הטבע, כן? כן, הרי הם הנגזרים בלי אמצעים טבעיים, זה אלו תארים שמבטאים, הם נגזרת של פעילות שהיא בלי אמצעים. זה לא שהקדוש ברוך הוא משגיח דרך כך וכך, שהוא מפצל מקלות ואז הוא מצליח כך וכך, ושהוא אומר ללבן בלילה אל תעשה לו כך וכך וכו', אלא הקדוש ברוך הוא בוקע את ים סוף, דם, הופך את המים לדם באופן מאוד חד וגלוי ובולט, באופן ישיר, כמו שאמרו כאן מקודם. מה?
ניבול השבטים, שמור משהו כזה באמצעים.
נכון,
זה
מכשיר
הדרך ממש
יותן
לאדם, כאילו
מין אמצעי כזה. כן, פה זה באופן ישיר. והרי עשה עם משה וישראל מה שלא הותיר ספק בליבותם, כי בורא העולם הוא בורא אותם הדברים בריאה ראשונית מכוונת, כמו מכות מצרים וקריאת ים סוף והמן ועמוד הענן לזולתם. כלומר, מציאות הנס היא מעידה על היותו בורא, כי רק אם יש בורא, ראינו שהפילוסוף לא מאמין בנס מהסיבה שהטבע קדום, רק אם יש את הטבע בורא אז רק הוא יכול לשנות את זה. אבל הוא אומר לא לרוממותם על אברהם יצחק ויעקב, אלא מפני שהם ציבור והספק בליבותם. והאבות בתכלית האמונה ותואר הלב, עד שאפילו לא יגיעם לעולם כאמרה, לא תתרופף אמונתם בהשם, ולפיכך לא הוצרח עמהם, קדוש ברוך הוא לא הוצרח עם האבות לכך. אל תתפעל ותחשוב שמשה רבנו ודורו, דורו של משה, היו מדרגה יותר גבוהה משל האבות. בדיוק הפוך. כן, כאבייה ולא כרב יוסף. כמה גרוע אדם זה שנשננו עליו סדרי בראשית, ולא כמה גדול אדם זה. הכוונה, הם היו קטני האמנה, אז היה צריך ככה לעשות להם איזה פעלולים מאוד מרשימים כדי לשכנע אותם שיש בורא לעולם וכו' וכו'. אברהם, יצחק ויעקב היו מדרגה כזו שמה שלא יהיה, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לצאת מגדרו כביכול כדי לקרב אותם אליו.
גם
איפה? זה מדרש, זה לא כתוב בתורה. מה? יחסית, בסדר, יחסית לאבות, הם לא מדרגה של אבות. אברהם, יצחק ויעקב, הם כבר זוהי גדלותם. הגדלות היא סתם, יש פה תפיסה מאוד עמוקה. כלומר, הגדלות של אברהם, יצחק ויעקב הייתה, לא יודע אם אמרתי לכם פעם, שפעם היה איזה, מספרים רב אריה לייב, הבן של החפץ חיים, פעם הגיע לאיזה פונדק דרכים כזה, וזה שם חסידים, שכל מיני אדמו"רים, אז אפילו לעשות תחרות כזה, איזה אדמו"ר עשה יותר מויפסים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, הרבה שלי, עשה כך וכך, צדיק גוזר, אז זה לא שאנחנו מקיים, זה הרבה שלך אפס מאופס, שלי כך וכך, הוא אומר לו וכו'. והוא שותק, שותק, מקשיב, והם היו ככה מאוד מסוקרנים לשמוע, נו, אין לך משהו לספר מאבא? אז הוא אומר להם בסוף, תראו, אצל אבא שלי אני ראיתי מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. אלה היו המופתים. ודעו לכם שזה חפץ חיים, היו מופתים, היו הרבה מופתים, יש הרבה מופתים חפץ חיים, אבל הוא אומר, זה לא העניין. כבר המופת זה רק דיווידנד, זה רק פועל יוצא, זה רק איזה, הכוונה, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשר הסרט, כן, זה כמו רק פועל יוצא, אבל עיקר הגדולה אצל אברהם, יצחק ויעקב הייתה שלא היו מופתים, והיה קשה, וכל ההבטחות לא התגשמו, ולמרות זאת הם האמינו, ועבדו את השם, זו עבודה מאהבה, זו הגדלות. כן.
כל
מקום
השם
שדי,
הכוונה שהוא בא בלי אותה, כמו שהיה לעבוד, אבל
אתמול היה בלי,
שהוא בא בלי אמצעים.
הוא מבטא הנהגה נסתרת, אני לא יודע מה זה בלי אמצעים, הוא מבטא הנהגה טבעית, השגחה, אבל דרך הטבע, בלי ניסים, כן, השגחה בדרך הטבע, כמו אברהם ניצח את ארבעת המלכים, ודאי זה סייעת הדשמיא עצומה, אבל זה נס נסתר, זה לא נס גלוי. זה שהוא לא הוריד אבני אל גביש, כמו שהוריד בימי יהושע, על ארבעת המלכים.
מה
הדור
שלנו עכשיו?
נכון. רק תחדת אם אנחנו, אני באמת לא יודע אם אנחנו יותר מזה או למעלה מזה. כלומר, האמת היא שכמעט ואין ניסים מאז דור מצרים, זה הולך ופוחת. אחר כך הניסים הם מאוד, הם מאוד הופכים להיות מאוד נדירים. לא, ניסים גלויים אני מדבר, ניסים גלויים של לשנות את הטבע. בימינו? בוא נבוא אליך נראה. מה? לא יודע, ראית מישהו שקרא את הים או שהעמיד חמה? לא יודע, לא מכיר. נס גלוי זה לא השגחה שאי אפשר להתכחש לה, זה נס נסתר. נס גלוי זה שינוי חוקי הטבע, ככה אני מגדיר.
יש
רובים שאתם
עושים כאלה שינוי כזה, ויש פה
היום? לא יודע, נבדוק, אולי, לא יודע, יכול להיות. זה גם, זה עדיין, זה לא, לא יודע אם זה נס גלוי ממש. אין הברכה שורה עליו בדבר הסמוי מן העין.
מה
אתה
קורא?
כן, כן. זהו, זה מה שאני אומר. זה לא, זה לא בדיוק. ואנו קוראים אותו יתעלה חכם לבב, לפי שהוא, לדעתי יש פה טעות בתרגום. ואנו קוראים אותו יתעלה חכם לבב, לפי שהוא עצם הדעה, לא בעל דעה. עצם הדעה. ההוכחה שלי, מה? כן, כן, ההוכחה שלי מהאחרת זה מאוד קשה, לדעתי זה פשוט פליטת קולמוס. כי תראו בעמוד הקודם, בערבית, בשורה החמישית, ואלזף אלהיה, כתוב שם, אבל העצמות האלוהית, הרב קפח עצמו תרגן, אבל העצמות האלוהית, וגם כאן, דף עגל, כן, לאינו דף עגל לפי שהוא עצם הדעה. ככה זה ברור, להגיד שהוא בעל דעה זה הפוך מכוונת ריאל. ואנו קוראים אותו יתעלה חכם לבב לפי שהוא עצם הדעה, והוא הדעה ואין הדעה תואר לו. מה? לא, לא, בערבית, אבל זה כך, אתה יכול, לא משנה. כן, אז זה מה שהרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שהוא ודעתו אחד. כלומר, האדם ודעתו זה שני מושגים שונים. האדם רוכש דעת, האדם יכול לצאת מדעתו, האדם, זה לא אותו דבר. זה נכון שיש זיקה הדוקה בינו לבין דעתו, אבל יש את האדם ויש את דעתו. אצל האלוה זה לא כך, האלוה זה לא שיש את עצמות האלוהות, ואז יש לו כל מיני תארים, הוא בעל גבורה ובעל דעה ובעל יכולת כמו אצל האדם, אלא הוא וחייו ודעתו אחד מכל זווית ומכל פינה, כמו שכותב הרמב״ם, איך שלא תבחן את הדברים, זו אחדות מוחלטת, אין בו תרכובת של תכונות ודעות. אז כשאנחנו אומרים שהוא חכם לבב, זה שונה מאשר אצל האדם, אלא הוא הדעה, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה.
זה
תוארים שליליים, לא? מה זה? כן, כן, נכון, אבל חוץ מזה, חוץ מזה שזה בתארים השליליים, הכוונה היא שאנחנו לא מייחסים לו, כלומר, אנחנו מייחסים לו חוכמה ודעה מצד מה שאנחנו רואים בעולם, חוכמה עצומה, אז אנחנו מקישים שלא בצדק, אבל זה עוד דרכנו, אם אנחנו רואים ורואים איזה, אנחנו קוראים, אני קורא איזה ספר מאוד חכם, אני אומר, וואי, המחבר היה חכם גדול, תראה כמה חוכמה משופעת ב... בספר הזה, וכן על זו הדרך. מייחסים, על פי הפעולות שלו, הופכים תארי פעולה לתארי שם, כן, שלא בדקדוק. אבל, אומר ריהל פה, שבעצם היות והקדוש ברוך הוא אחד מוחלט. זו אחת שאנחנו לא מבינים אותה, אבל הכוונה היא שאין בו תכונות נוספות על עצמותו, אלא אחדות מוחלטת. אז כשאנחנו רואים שהוא חכם לבב, זה לא במשמעות של האדם שהוא רוכש חוכמה, אלא במשמעות שהוא ודעתו וגבורתו הכל אחד, ודווקא בגלל שהכל אחד, אז אני מבין גם למה אני לא יכול להבין את דעתו, למה אני לא יכול להבין את גבורתו, כי כמו שאני לא מבין את עצמותו, אם הכל אחד, אז אני גם לא יכול להבין את תאריו, אלא בעצם זה תארים שאני לא מבין אותם, אלא הם תארי פעולה או תארי שלילה. הכל פה סגירה של מעגל אחד. כן, ככה רמב״ם עונה שם במלכות תשובה על השאלה של ידיעה ובחירה. הוא אומר הרמב״ם, ידיעה ובחירה זה סותר על פי הידיעה המוכרת לנו, שהיא ידיעה חיצונית לאדם. אבל היות וכבר הקדמנו ביסודי התורה שהוא ודעתו זה דבר אחד, וכמו שאתה יכול להבין שאת עצמותו אתה לא מבין, אז עכשיו אתה גם תודה שאת דעתו אתה לא מבין, את ידיעתו אתה לא מבין. אם אתה לא מבין את ידיעתו, אז תבין שאין לך קושיות על ידיעתו. כדי לשאול שאלה, כן, כולם חושבים שלא בצדק שהרמב״ם ביסודי התורה שאל שאלה ואמר אין תשובה. זה לא נכון, זה ממש לא נכון, זה עוול. הרמב״ם שאל שאלה והסביך למה אין שאלה. כי כדי לשאול שאלה אתה צריך איזה אחיזה, איזה בית יד בנושא. לא יודע, לי אף פעם לא היה שאלות בסינית עתיקה. למה? כי אני לא מבין מילה בסינית עתיקה, אז גם לא שואל שאלות בסינית עתיקה. אני שואל בדברים שאני קצת מבין, קצת לומד גמרא, יש לי שאלות על הגמרא, רוצה להבין יותר. אומר הרמב״ם, היות והוא ודעתו אחד, אז כמו שאתה לא מבין אותו, את עצמותו, אתה גם לא מבין את דעתו. אם ככה, אין שאלות על דעתו. כלומר, אני מבין, זו תשובה מאוד מספקת. אני הולך לשאול את הטוב, אני מבין, זה קל וחומר מסינית עתיקה. כמו שאני לא מתוסכל שאין לי שאלות בסינית עתיקה, כי אני מבין שאני עוד לא בדרגה לשאול. דבר שבאופן, אם אני אלך ללמוד, אני כבר יוכל לשאול. סתם עניין טכני שעוד לא התפניתי לזה. אז אצל הקדוש ברוך הוא, זה פער מהותי. כן. נכון, והדעתה במגבלות הידיעה שלך, תדע שאתה לא יודע, תבין כי השם הוא האלוהים, זה בשמיים ממעלה ועל ארץ ותחת אין עוד, זה על הנהגתו, לא על עצמותו, שזה ודאי אנחנו צריכים ללמוד. קודם כל צריכים לדעת שאת עצמותו אנחנו לא יודעים, וזה גם מקצוע גדול, שאדם יבין למה הוא לא יכול לדעת את זה, ויבין כל התארים שבאים בתנ"ך ובחז"ל, לאיזה כיוונים לקחת אותם, תארים השפעתיים, שליליים וכו' וכו', ולסלק כל מיני הרגלים ודמיונות מתקופת הגן ומכל מיני תנ"ך מאויר שקראנו וכו' וכו', וגם לוקח הרבה זמן להוציא את כל החלאה הזו מהמוח, ובמקביל או אחר כך, לא משנה, ללמוד על דרכי הנהגתו את העולם, שזה ודאי כלול במצוות ידיעת השם. כן.
מה זה כבר המשפט?
הוא בא לומר שהקדוש ברוך הוא לא בעל דעה, בדיוק הפוך, אם יש פה טעות פה קולוסלית. אלא אנחנו קוראים לו חכם לבב מצד שהוא עצם הדעה, הוא הדעה, ולא שהדעה תואר לו. אצלנו יש חכם לבב, כן? פרשת שבוע, חי פרעו, אם תצאו מזה, אומר הרמב"ם ביסודי התורה, חי פרעו זה נסמך. מה זה חי פרעו? החיים של פרעו, כמו שבית הופך להיות לבית יוסף, נכון? בית יוסף, הבית של יוסף, חי פרעו, החיים של פרעו. לגבי הקדוש ברוך הוא, אנחנו אף פעם לא אומרים חי השם, זה חירוף וגידוף. חי השם, מה זה חי השם? חי שווה השם, או השם שווה חי, הכוונה, הוא וחייו אחד, זה לא החיים שלו, אלא הוא החיים, והחיים הוא, הכל אחדות. מה זה? אני לא מבין, כי אצלי זה שונה. אצלי שאני וחיה, היא פעם לא היה, גם פעם לא יהיה. אתה נפחת, אתה לקחת, אתה עתיד להחבירה. זה בא והולך החיים, זה לא... יש הבדל בין עצמות האדם לבין חייו. כשהקדוש ברוך הוא, יש פסוק כזה מפורש באיזשהו מקום. חי השם וחי נחשך. כפתור ופרח. אתה זוכר איפה זה? כתוב חי השם... מה? יכול להיות, אני לא זוכר. יש בתנך ממש, אתה רואה שהדברים הללו... קולעים, מה שאומר הרמב״ם נכון מאוד. חי השם וחי נפשך. השם שווה חי, ואילו יש לנפשך חיים. אותו דבר לגבי הדעת. יש אדם שיש לו דעת, לקדוש ברוך הוא אין דעת. הוא הדעת והדעת הוא. ממילא גם אני לא מבין את דעתו, אני גם לא מבין את חייו, גם לא את גבורתו, כמו שאני לא מבין אותו. כי הכל אחדות אחת. את מה? את התארים. כן. כן, כן, זה תואר שלילי. זה תואר שלילי או תואר השפעתי. הכוונה, אם אתה מתייחס לעצמות, אז זה לשלול ממנו את השכלות. אם אתה מתייחס לזה שהוא ברא עולם מאוד חכם, פועל פה בחוכמה, זה תואר פעולה, גם אפשר. כן, אבל עמית כוח, הרי הוא מן התארים ההשפעתיים, כן, כלומר, שפועל כאן, יכול להיות שכוונתו כפועל יוצא, אולי חשבתי, שעמית כוח זה מאמץ אחרים, עוזר ישראל בגבורה וכולי, מאמץ אחרים בכוח. אבל אתה יכול להבין גם שהכוונה היא שהוא פועל כאן בכוח גדול. כן, יש לנו עוד כמה רגעים. אמר הכוזרי, ומה תעשה בתארים שהם יותר גשמיים מאלה, כגון רואה ושומע ומדבר וחוטב על הלוחות ויורד על הר סיני ושמח במעשיו ומתעצב לליבו? אמר החבר, האם לא דימיתיב לך בשופט צדק שאין סטייה במידותיו? הערה 24, ראינו את זה אתמול. והכוונה כי באופן אישי, כן, גם הביטוי אישי הוא ביטוי מאוד מעניש, כן, אולי באופן עצמי, אבל גם עצם, נו, אין לנו ביטויים אחרים, מה נעשה? והכוונה כי באופן אישי לא חל בו שום שינוי, לא רחמים ולא רחמנות, לא רוגז ולא רגזנות, ולא שום התפעלות אישית, אלא הוא מבצע את החוק כפי שכתוב. אולי הכוונה אישי ביחס לשופט, לא ביחס לקדוש ברוך הוא, זה בסדר. כאילו, אתמול ראינו שיש איזה שופט שפעם אחת אומר את זה תוציאו להורג, לזה תשלמו מאוצר המלך מיליון שקל, זה כך וכך, וזה לא שפה הוא התעצבן, כי הבוקר אשתו הכינה לו את הקפה לא טוב, ופה היה מצב רוח טוב. הוא פועל לפי הספר, כן, זה אותו השופט.
אולי זה להסביר את הרב הפילוסוף, שהאדם לא יכול להיות שהוא אוהב, כי אדם משתנה.
נכון, נכון, כן, כן. כן, האם לא דימיטיב לך בשופט צדק שאין סטייה במידותיו, ויהיה במשפטיו אהבת אנשים בקירובם, ואז נקרא אוהב להם, שמח בהם, וישפוט על אחרים בארץ בתיהם ואובדן עקבותיהם, ואז יתואר בהפך זה, כלומר שהוא שונא אותם, כועס עליהם, ושהוא לא נעלם ממנו מאומה ממה שנעשה ולא ממה שאומרים. הרגע, זה כבר הנמשל, אבל הוא אומר קודם כל יש באמת שופט שזה אומרים, וואלה, כנראה הוא שונא אותו, תראה דפק אותו במשפט, ואת זה הוא כנראה אוהב, הנה הוא עשה לו כך וכך. האמת היא שזה לא נכון, היום אין כאלה שופטים, אבל באופן עקרוני כך צריך להיות דיין. דיין צריך להיות ישר ולהיות אובייקטיבי, ונכון שלזה זה יצא כך, זה יצא כך, אבל זה כפי שינויי המתפעלים, לא כפי שינויי הפועל. זאת אומרת, אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא את כל הדברים הללו מצידנו בלי שיש שינוי בו. עכשיו עוברים לקדוש ברוך הוא, ושהוא לא נעלם ממנו מרומה ממה שנעשה ולא ממה שאומרים, והרי הוא רואה ושומע. כלומר, אנחנו משליחים מהתוצאה על הסיבה שלא בדקדוק. היות הקדוש ברוך הוא יודע, כן, כל מה שזה, אז אנחנו רואים שהוא שומע ורואה. כי אצלנו אי אפשר לדעת אם אתה לא שומע ורואה, אם לא תשים מכשירי האזנה, לא יהיה לך מודיעין. אבל זה השלכה מהעולם שלנו עליו. וזה לגיטימי אם אנחנו זוכרים שזה השלכה. שזה דיברת תורה כלשון לאדם. כן, ו... ושהוא נפעלים לרצונו האוויר ויתר הגופים, והתתארו, או והצטיירו, אפשר גם לתרגם, והצטיירו בציוויו כמו שנצטיירו השמיים והארץ, ואז יקרא מדבר וכותב. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מדבר עם נביא, כן, אם נניח שנביא שומע באמת קול, אם נפרש את הנבואה, לא כאיזה קול פנימי, איזה תובנה פנימית, אלא כממש קול, אז כמו שכתוב, וישמע את הקול מתדבר אליו, כתוב בתורה מתדבר אליו, מה זה מתדבר? מתגלגל מאליו, איך נברא הקול הזה? כמו שנברא העולם, אם כל העולם יכול להתברות, אז רצון השם, שגם אותו אנחנו לא מבינים דרך אגב, כי יצאנו רצון ומתח יסרון וכו', אבל לא משנה, רצון השם יכול ליצור גלי קול נבראים שהם לא יצאו מפה, ועל זה נאמר, וידבר השם אל משה וכו'. או שכמו שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים ברצונו, אז הוא גם יכול לכתוב על הלוחות ברצונו, וקוראים לזה כותב, שהקדוש ברוך הוא כתב על הלוחות.
זה בעצם זה התיאר.
נכון, זה בעצם, זה מין השלכה כזו מהתוצאה על הסיבה, אבל באופן לא מדוקדק. אצלנו אי אפשר, גם אם מאוד תרצה, לא יכתב שום דבר על הלוחות אם אתה לא תיקח את היד ותכתוב. אז לכן אנחנו אומרים שהוא כתב, כי כך זה עובד אצלנו, כן? וכן, טוב, פה זה כבר נושא חדש, אז אולי נשאיר אותו למחר, אבל כן, אני חושב שדיברנו על זה, הרמב"ם כותב במורה נבוכים, שאדם לא יכול להבין איך נעשה דבר, איך נברא העולם. אם אני רוצה לקדם משהו בחיים, זה באחת משתי דרכים, או שאני קם ועושה, או במקרה הטוב אני צריך לתת פקודה למישהו לעשות והוא עושה. לכן התורה אמרה ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, כי זה, כלומר הברירה הייתה או ויעש אלוהים או ויומר אלוהים. הדחנו את ויומר כי זה מבטא, כי בדרך כלל מלך יותר אומר ופחות עושה, אז זה מדמה לנו את הקדוש ברוך הוא בצורה של מלכות. אז לכן אמרו, אבל ודאי שהוא לא אמר, וכמו שהזכרנו שרס"ג מתרגם כל בעשרה מאמרות ויומר ויומר שאללה שאללה, דיינו רצה השם רצה השם, אז למה התורה לא אמרה וירצה השם כך וכך? כי אנחנו לא מבינים איך מרצון רוצה רוצה, אבל אם אני לא אעשה משהו או לפחות יאמר, זה לא יתבצע, כן? אז לכן הכתב היומר, רס"ג מעדן את זה לרצה השם, כאשר גם רצה השם זה ביטוי, הרצון שלנו זה גם מבטא חיסרון וכולי, לכן הפילוסוף שולל אותו. אנחנו מסכימים לפילוסוף, אבל טוענים שאנחנו באמת לא מבינים, זה ביטוי אנושי משאר. טוב, עד פה.